אנחנו עוברים עכשיו לסימן צדי א', שמתם לב. עד כה אנחנו עסקנו ב... זה גם לא יופיע בדפי הסיכום. עד כה עסקנו בלא תבשל גדי בחלב אמו בצורה מאוד כללית ורחבה. מה זה אומר? לא, מלכות, כן, תבשל, במובן בשלושת המובנים, מה זה, ותבשל בכלל, בישול, מה זה בישול, גדי, מה כלול בגדי, מה זה בחלב אמו. אחרי זה עסקנו בהרחקות בין בשר לחלב בכל מיני אופנים, הרחקות שלא יעלו את השולחן ביחד, ושלא יאכלו יחד, ושלא יאכלו באותו זמן, והפרשי זמן ביניהם. ועכשיו אנחנו, בעצם עוברים לליבה של בשר, של איסור והיתר, לחלק היותר כבד הייתי אומר. אנחנו עוסקים בנעסוק במושגים קצת ארציליים, קצת יותר מופשטים, שבעצם עוסקים במגע שבין בשר וחלב, או בשר ו... או בשר ומשהו, חלב ומשהו. לשם העניין, היום בשיעור לדוגמה אנחנו נעסוק בחלב, כן, לחם שגבינה נגעה בו, כן? דבר ש... או דבר שאי אפשר לאכול אותו עם בשר. דברים שהם כבר לא, אנחנו עכשיו עוסקים בדברים עצמם. זה בשר וחלב שבאו במגע כלשהו, מהו המגע, עד כמה המגע משפיע, וזה בעצם החלק הארי של איסור ויתר, זה הדבר הזה. השאלות הקלאסיות שאנחנו תמיד עוסקים בהן, כן? שפריץ לי חלב על הסיר, שאני באמצע להכין בו מרק, אוף, כן? השתמשתי בכפית בשרית לערבב את השוקו שלי, כן? כל הדברים האלה בעצם מתחילים מכאן. וצריך לדעת שזו מערכת גדולה וסבוכה, שאנחנו צריכים לעבור עליה לאט לאט, פרט פרט, ובעזרת השם בהדרגה אנחנו נתחיל להבין את המערכת, נתחיל להבין איך עסק הזה עובד. היום אנחנו עוסקים בנושא של צונן, של דברים צוננים. בעצם זה אומר דברים קרים, ממילא כוח הבליעה והפליטה שלהם הוא נמוך יותר. ככל שדבר יותר חם אז יותר יכול להבליע. אם אני אקח אוף חי ואני אשים אותו במים לשעתיים, אז המים יושפעו באיזו רמה, אבל כמובן שאם עכשיו אני ארתיח את הכל אז יהיה לי מרק עוף. כן, אני בא להביע את זה שיש רמות שונות של עד כמה העוף ייבלע במים, כמה בעצם השומן של העוף יימס לתוך המים. כן, זאת אומרת, אנחנו עוסקים כרגע בדבר שהוא, בדברים צוננים, זה הנושא בכלל של סימן צדי א', שהוא הסימן שאנחנו מתחילים עכשיו. הוא מתחלק לשלושה חלקים, בסדר? אני אומר כבר עכשיו שלושה חלקים. החלק הראשון צונן, זאת אומרת, כשהכל רק קר ובא במגע אחד עם השני באזור רמה. הנושא השני, בו הרב אהרון יעסוק בפעם הבאה, זה נושא שיש לי דבר ש... יש לי דבר שהוא קר ועוד דבר שהוא חם, שנופלים אחד על השני באופנים שונים. בסדר? שמעניין, יש לי סיר של חלב, נופל סטייק, נופל שניצל לתוך סיר של חלב קר, והשניצל היה חם, נגיד. כל מיני דברים כאלה, בסדר? שאחד מהם קר, זה הנושא שהרב אהרון יעסוק בו בפעם הבאה. בפעם אחרי זה אני אעסוק בנושא של, בפעמיים כנראה, שאחרי זה אני אעסוק בנושא של מליח, שבגלל המליחות, בגלל הטעם עובר יותר. למה אני מקדים לכם את כל זה? רק כדי לתת קצת תחושה. אנחנו נתקל, ראיתי פה אנשים בזמן הלימוד, שמעתי בעיקר בזמן הלימוד, נתקלים בכל מיני מושגים שהם מושגים שאתם עדיין לא מכירים, ואין מה לעשות, כל הדבר הזה נבנה צעד אחר צעד, וכל פעם עם הזמן פתאום נגלה שאנחנו כבר מכירים את המושגים יותר ויותר, ובעזרת השם נצליח להקיף את הנושא הגדול הזה, ותוכלו באמת לדעת איך זה כזה עובד. זה דבר גדול ורחב. כשמגיעים לחזרה השנייה על הכל, ואז יודעים שבאמת מבינים איך זה עובד, אז מגיעים באמת זה הקציר האמיתי של כל של איסור ויתר בעצם. נעבור לדברים עצמם. הגמרא בחולין קופזן ב', המשנה אומרת שצורר אדם בשר וגבינה במטפחת אחת, ובלבד שלא יהיו נוגעים זה בזה. זאת אומרת, מותר לי לשים את הבשר ואת הגבינה באותו כלי, באותו סק, באותו סל קניות, אבל יש תנאי שהבשר והגבינה לא יגעו אחד בשני. שואלת הגמרא, ולא יצויר שכן יגעו אחד בשני, אז מה? אז מה הם יגעו אחד בשני? כך שואלת הגמרא. אומר אביי, אנחנו לא נצטרך לקלף, אנחנו כן נצטרך להדיח. אני רוצה עכשיו לעבור על כמה מושגים בסיסיים, אנחנו לא חייבים לזכור אותם בעל פה עכשיו, אבל אנחנו נתקל בהם הרבה בשיעור הבא, שיעור הבא, שיעור שאחריו, נתקל בכל אחד ביתו ובזמנו. אני רוצה לעבור עליהם עכשיו רק שתכירו שיש כאלה דברים. יש הדחה. מהי הדחה? הדחה זה יש לי הדחה זה בעצם אומר לשטוף עם מים. בסדר? אני בכוונה לא נכנס, אני משתדל, אני עוצר בעד עצמי, לתת דוגמות מתי כל דבר נדרש. הדוגמה בהדחה, אני רוצה להיות רחוק, זה כבר כתוב פה. זה כבר כתוב פה, שאם הבשר נגע בגבינה, צריך להדיח את הבשר לפני שאוכלים את הבשר, דבר שהוא הגיוני. יש בשר, יש עליו גבינה, כנראה שמשהו מהגבינה נשאר, אני מדיח במים. המושג הבא זה הדחה עם שפשוף. מתי דרושה הדחה עם שפשוף? אתם תראו בפתחי תשובה בעמוד הבא. מצטער שאני קופץ פה, אני רק רוצה להשתמש בזה כדי להגדיר את המושגים, שתכירו קצת את המושגים. בעמוד 3, המקור האחרון בעמוד 3, בפתחי תשובה שם, על סימן צדי א', הסעיף קטן הראשון, דן ברמת ההדחה הדרושה. הוא מביא בשם הפרי מגדים, כן, הפרי מגדים, שהיתר שנגע באיסור שמן בעל שפשוף. זה דבר שהוא הגיוני. תחשבו על אוף שאתם קונים, אוף טרי, וזה נוגע בוא לא נדבר על גבינה, בוא נדבר על זה נוגע במלפפון. בסדר? מי פה רוצה לאכול את המלפפון כמו שהוא אחרי שהוא נגע באוף הטרי הזה? שאין פה הרבה אנשים כאלה. עכשיו, אז אני אומר לכם, אני שם את זה שנייה מתחת למים עכשיו. זה מספיק? זה מספיק. יש אנשים שכן, יש אנשים שלא. מי כן? החוות דעת כן. כן? זאת אומרת, הפרי מגדים אומר שבכדי לאכול את הדבר הזה, בגלל שזה שמנוני, אני צריך גם לשפשף. בסדר? כך אומר הפרי מגדים, ואילו חוות דעת חולק ואומר שאין צורך, אתה שם את זה מתחת לזרם, וזה יורד מספיק. אלא מאי? מתי אני כן צריך גם שפשוף? אם חתכתי עם סכין, אז מה שנקרא בהלכה דוח כזה סכין, כן, הדחיקה הזו של הסכין גורמת לשמנונית גם להיכנס קצת פנימה, ואז גם צריך לשפשף ולא מספיק רק לשים את זה מתחת לזרם. בסדר? אם נסתכל בסוף הפתחי תשובה פה, מובא בשם תשובות בית אפרים, שדבר רך כמו קישואים, כן, בפנים של הקישור, כן, זה דבר שהוא מאוד רך, גם בפנים של המפפון, כל דבר שהוא כזה, שבאמת שהשומן הזה יכול בקלות גם להיבלע עוד קצת פנימה, לא רק להיות כשכבה חיצונית. זאת אומרת, מתי הדחה מספיקה? הדחה מספיקה כשמדובר על שכבה חיצונית. מתי צריך הדחה עם שפשוף? כשאומנם זו שכבה חיצונית, אבל זה לא נבלע, זה נמצא על גבי השכבה החיצונית, אז מספיק הדחה. מתי צריך הדחה עם שפשוף? כשזה נמצא על גבי, אבל זה לא ירד אם לא נשפשף קצת. גרידה זה בעצם לקחת מגרדת ולגרד שכבה חיצונית, בגלל שזה לא נמצא על השכבה החיצונית אלא זה גם קצת נכנס פנימה. זה מה שהדוגמה שהבית אפרים אומר על קישואים. אני רוצה להגדיר עוד שני מושגים. מושג הבא הוא קליפה, כן, כדי קליפה. זאת אומרת, מספיק לקלף. מה ההבדל בין לגרד לבין לקלף? מישהו פה יכול לחשוב על ספרה? לא מישהו שאני תראה את התשובות מראש, כן? יפה. בדיוק כך. כשאני מגרד, אז נכון, אני אקח מגרדת של גבינה, אז אני יכול לקחת ממש שכבה ממש ממש מינימלית, בגלל שאני לוקח טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. מה שמאפיין את הקליפה, זה שהקליפה צריכה להיות אחידה. כשאני מקלף את זה, הכל יכול לאחז כאחד. הדבר מנהל פרוסה, פרוסה מינימל, בדיוק כך. בסדר? זו קליפה.
אבל אם שיעור הוא
כאילו, כן? השיעור הוא זה, אתה שואל אם שיעור הוא 0.2 סנטימטרים? אני מעריך שמישהו כבר הגדיר את זה, אני לא, אני צריך לחפש. נכון, זה נכון מאוד. זאת אומרת, ככל שאם מדובר על גבינה בולגרית, בסדר? אז בוודאי שהקליפה של גבינה בולגרית היא יותר, יותר עבה מקליפה של גבינה, של גבינה צהובה. נכון? תנסו לקלף בולגרית ככה, זה נראה לי דבר בלתי אפשרי. דבר אחרון זה כדי נטילה, דבר שאתם תעסקו בו יותר בשיעור בפעם הבאה, לא הפעם, הפעם שלא נגיע לזה בכלל. כדי נטילה, זה ההגדרה היא עובי של אצבע. נטילה זה אומר לקחת, לקחת חתיכה. כמה זה חתיכה? אז אומרים משהו כעובי אצבע 2 סנטימטרים. לא? 2 סנטימטרים. אתם לא חייבים לזכור את הכל עכשיו, נתקל בדברים שוב ושוב, אז רציתי לתת איזושהי פריסה של הדברים כרגע. אז העולה מהגמרה בחולין, קופזיין, שישנם מצבים בהם צריך לקלף, אבל כל עד מדובר בצונן אין צורך בקילוף, אלא מספיק להדיח. בסדר? עד כמה להדיח? זה ראינו מחלוקת בין החוות דעת והפרי מגדים, מתי דבר, האם כל דבר שמנני דורש הדחה גם עם שפשוף, או שמה רק אחרי שיש גם דוחק של סכין, משהו שיגרום לשומן באמת להידבק שם ולא להיות על גבי, ואז לא צריך שפשוף. אם דבר הוא נוזלי, אז אנחנו, אז אתה אומר נכון, אנחנו לא נגיע לזה היום, אני חושב. בסדר? אין מה לעשות, חלק מהבעייתיות בכל הנושא הזה, כאמור, זה שתאמרו לי, כן, ואם זה בצל, טוב, צודקים, זה בצל, זה באמת סיפור אחר לגמרי, בסימן צדי וב, כרגע בסימן צדי א', אין מה לעשות, אנחנו לא נוכל לגעת בכל דבר כל פעם, אנחנו, כאמור, נצטרך לעבור פרט פרט ולקוות לטוב. השאלה שנתחבטו בראשונים, לאור הגמרא הזאת, הלא, מה הבעיה, הגמרא שלה, מה הבעיה בכלל שהבשר והגבינה יגעו זה בזה? עונה הגמרא, אתה תהיה חייב לשטוף. עכשיו, מי פה מבשל את העוף בבית? מישהו? אחד מכם בטוח, אבל שניכם, טוב, יפה. עכשיו, האם אתם שוטפים את העוף לפני שאתם מבשלים אותו? מה? אז יש פה אנשים שאומרו בצורה החלטית, כן, יש אנשים שאומרו לפעמים, בסדר. עכשיו, אז אני שואל שוב, האם יש בעיה שהעוף הזה ייגע בגבינה? או, יפה, אתה אומר נכון, שמצד את הסגרת השם?
אימנואל.
אימנואל, מאיר נכונה, באמת, אני רק פותר את הבעיה של העוף של הגבינה, זה נכון. בוא נדבר מצד העוף, בסדר? זאת אומרת, שלא נשכח גם את הצד השני. בשונה מאם היה מדובר בדבר אסור, שגם ככה אני לא אוכל אותו והיתר, כן? אם מדובר על גבינה, דבר שאני רוצה לאכול אחרי זה, וגם אותו אני צריך לזכור לשטוף. אבל את האופן יש שטוף בכל מקרה לפני שאני אוכל. אז הגמרא אומרת, אבאי אמר, אתה לא יכול שהאוף שלך ייגע בגבינה, אם הוא ייגע בגבינה, אתה עלול לא להדיח, אתה תהיה חייב להדיח. אבל אני אומר, אם אני לא אדיח, אז יהיו לי בעיות יותר חמורות עם אשתי, מאשר הבעיה הזו ההלכתית הזאת, כן? אז זו מחלוקת גדולה בראשונים. כתב האיתור, אני קורא מכאן, דווקא בשר מבושל דלאו אורחי בהדחה, דמתנית דקטני בשר גבינה בשר מבושל, אבל במידי דאורחי בהדחה כגון בשר חי וזולתן שר אליך תחילה דילו תימה הכי היכם. טוב, אני לא רוצה להיכנס לפרטים שהוא מכניס פה. הוא בגדול אומר שאין לי בעיה, הטענה שלו היא, אני מארח גוי אצלי בבית, אני אומר את זה בקצרה, מי שיבין יבין, מי שלא לא נורא, אני מארח גוי אצלי בבית, ברגע שאני מוזג לו יין, אז הוא יודע לא למזוג לי יין, כי הוא חבר שהוא יודע שאסור לו למזוג לקחת הבקבוק, אז אני מוזג לו יין, והוא שותה את רוב הכוס ונשאר שם עוד קצת בסוף. עכשיו בעצם יש לי סתם יינם בבית בתוך כוס, אז אני בבעיה, הוא הטריף לי את הכוס, נכון? אלא מאי, ברגע שאני שוטף את הכוס, אז הכל בסדר. אבל מכיוון שדרכי לשטוף את הכוס לפני השימוש הבא, אז אין בזה שום בעיה. אומר האיתור, בדיוק באותו אופן, אין לי שום בעיה שהעוף שלי ייגע בגבינה, מכיוון שאת העוף שלי אני אשטוף בכל מקרה. מה? אם, נכון, אני אמרתי, אני לא, כן. אני תמיד שוטף את העוף שלי לפני, ולכן ברור שאני אשטוף את זה לפני, וממילא אין לי שום בעיה שזה ייגע בגבינה. וכך גם נקט הרשב"א להלכה, הראה, וכאן אני רוצה, הראה חלק עליו בספרו בדק הבית, אני רוצה לומר מילת הקדמה, כמה ספרים שאנחנו נפגוש היום, נפגוש כמה ספרים שהם ילוו אותנו להרבה זמן, ספר יסודי, הספר היסודי ששכחתי, רציתי להביא לעצמי את הציטוט של הבית יוסף בסימן קוטט או קופיוד. הוא כותב על הרשב"א דברים נשגבים, שהלוואי שמישהו יאמר את זה על אחד ממני פה. ממש עד כמה שהרשב"א העיר עיניהם של ישראל ופסק הלכה לכל ישראל וסידר את כל עולם האיסור והיתר וכו'. בספרו תורת הבית, תורת הבית, ספר של הרשב"א, עוסק ברוב נושאי יורי דעה, האיסור והיתר למיניו. יורי דעה זה גם אומר, הלכות אחרות, לא רק בשר וחלב, לא רק כל הדברים האלה, אבל יש לו שערים, יסודות חשובים שהם ילוו אותנו עכשיו הרבה. זה תורת הבית. על גבי תורת הבית בא הרעש, הוא גם היה תלמיד הרמב"ן, הרעש בא תלמיד הרמב"ן, גם הרעה היה תלמיד הרמב"ן, וכתב בדק הבית, כן, בדק זאת אומרת מלשון תיקונים, כן, הוא תיקן את הבית, כל הטעויות שהיו בבית, אז הוא תיקן, ואז בא הרעש בא והגן על הבית בספרו משמרת הבית, והסביר למה הרעה טועה בתיקונים שלו, זה בעצם מערכת שם. במקרה הזה הבאתי את שלושתם, למרות שהמשמרת הבית לא הוסיף יותר מדי, רק כדי שתכירו וגם שתראו את הסגנון, סגנון יפה, אני אשאיר אותו לקריאה שלכם בעמוד 3 אחרי זה. על כל פנים, למעשה מה שיוצא לנו זה כך, האיתור ובעקבותיו גם הרשב"א כתבו שאין לי שום בעיה אם אני עתיד לשטוף את הדבר הזה, לפני השימוש, אין לי שום בעיה שזה ייגע, בשר שיגע בגבינה, כל כי אגבנה, אין לי שום בעיה שזה ייגע אם אני אטיל לשטוף. בדיוק כמו שאני בעיה שבכלים שלי ייכנס משהו שהוא לא כשר ואני יודע שאני אשטוף, כך אומר איתו, הרעה חלק, להלכה בשולחן ערוך, כתב בשולחן ערוך, אני רוצה לקרוא את שני הסעיפי שולחן ערוך, צדי א' וב', בשר וגבינה שנגעו בזה, זה בזה מותרים, זה בעמוד 3, למי ששארתי להזכיר, זה בעמוד 3 באמצע, ממש באמצע. בשר וגבינה שנגעו זה בזה מותרים, אלא שצריך להדיח מקום נגיעתן. ומותר לצור אותם מטפחת אחת, ולא חשינן שהם יגעו בזה בזה. עד כאן המשנה והגמרה שעליה. אומר השולחן ערוך בסעיף ב', כל מידי דבעי הדחה, כגון להניח בשר היתר צונן בקערה של איסור צונן, אסור לכתחילה דילמה אכיל בלא הדחה. ודווקא מבושל דלאו אורחי בהדחה, אבל מי דדו אורחי בהדחה כגון בשר חי וכיוצא בו, שר ילך התחילה, פסק כמי, פסק כרשב"א בדיוק כך, שמותר. אבל הוא הוסיף פה דבר נוסף שבו המשנה והגמרא לא עסקו, מה השולחן הוא הכניס פה שהוא, המשנה והגמרא לא עסקו? קערה, מצוין. האם קערה זה דבר שעובד אחרת? זו השאלה הגדולה שאנחנו שואלים, זה יהיה החלק שקצת יסבך אותנו פה עכשיו. האם קערה השולחן ערוך, משהו מלשון השולחן ערוך, שאין הבדל בכלל בין קערה של איסור צונן לבין אוכל, נכון? הוא שם אותם... אני רק מוודא שאתה צודק, ואני בשר יותר צונן בעיקר שאיסור צונן. לא יודע אם הוא יותר מקל, הוא כותב אותו הדבר, אסור לך תחיל עד שם יוכל בלא הדחה, כן? הוא כותב לך תחיל אסור, אלא אם כן אתה רגיל לשטוף. יואר, חובה עלינו להעיר, שאנחנו לא מכירים את המושג הזה שלא לשטוף את הכלים, כן? זאת אומרת, ברור ששוטפים כלים, זה דבר שהוא ברור מאליו. דבר שבימי קדם היה הרבה פחות ברור מאליו. הוא לא מובן מאליו, מה? מה? בימי קדם? לא ברור שאנחנו שוטפים כלים? טוב, שבהלכות קידוש כל הפוסקים כותבים שחייבים להדיח את הכוס לכבוד קידוש. אז יש אנשים שלוקחים כוס שטופה ונקייה ושמים אותה מתחת לקיור, להיות מה שנקרא יועץ הזוין. אבל ברור שהכוונה היא שבדרך כלל לוקחים כוס, כאילו אתה שותה מכוס, שם אותו בארון, ואחרי זה מישהו אחר בא לוקח את הכוס ושותה שוב, מה הבעיה? כוס של קידוש, עניין מיוחד שאתה שוטף אותו גם לפני השימוש. אבל בסדר? לכן השולחן ערוך בפשוטו אומר אסור לכתחילה, למה? דילמה אכיל בלא הדחה, כי אתה עלול לשים את הקערה הזו חזרה בארון, כן? או אם הגוי ישתמש בזה לאיסור צונן קודם, החלב גמלים שלו שם, קודם גבינת גמלים, כך שם קודם, ולפני שאתה שם את הגבינה הלבנה שלך כנס פרה, לא גמלים, על, על אותה צלחת, ואתה בעצם אוכל גם את השאריות של הגוי. כן? אתה עלול, לא ייתכן ולא הדחת את הכלי. אבל, אוקיי. עכשיו, השאלה היא מה הגבולות של הדבר הזה, של שימוש בכלים שהשתמשו בהם לאיסור. רצית להעיר. לא, סליחה?
הסוגיה הזו קשורה גם עם שוטפים, כי יש מקומות ששוטפים, אבל לא מנקים.
או, אתה אומר דבר יפה ונכון, ואנחנו נחזור אליו. אני אפילו אנצל את זה, כן, יש שני סוגי, נכון, למעביר שיעור, יש שני סוגי של הטובות, כן. סוג אחד זה אומר שאלה מצוינת, פרחים לא חשבתי עליו, אין לי מושג מה לעשות, אז אני אומר לך שאלה מצוינת, כי... ויש סוג אחר שאומר, או, מצוין, כי אני רוצה להגיע לזה בהמשך. בסדר? אתה מהסוג השני כרגע. בסדר? אנחנו נחזור לחילוק הזה בהמשך. אנחנו עוברים לנושא בעצם של כלים. בסדר? לפני שנעבור לנושא של כלים, סליחה, מקור אחרון שלא נגענו בו בעצם מתוך כל העמודים האלה, הוא הבח. הבח כותב שהבח בעצם יש לו מהלך יפה מאוד בגמרה. הגמרה תמהה. מה הבעיה? שבשר וגבינה יגעו זה בזה. אומר הבאי, טוב, לא צריך לקלף, אבל צריך לשטוף. אומר הבח, משמע של הגמרה פשוט שיש מצב שאפילו הדחה לא צריך. ברור לגמרה שיתכן מצב שאפילו את זה לא נצטרך, אחרת למה הגמרה כל כך מופתעת? כל כך מופתעת, לא, אין אצלכם הדחה לפחות, הבאי יפתיע אותנו, ריש את העולם. כנראה, אומר הבח, שיש מצב בו אפילו זה לא נצרח, ומתי זה? כשהכל יבש. זאת אומרת, כשהכל יבש, אנחנו נחזור לחלוקה הזו בהמשך, לכן אני חושב להקדים את זה עכשיו, בהקשר של כלים. עכשיו בואו נראה. הספר השני שרציתי להזכיר, כבר הזכרנו שניים, את השלושה אפשר לומר, תורת הבית. אגב, תורת הבית, שרציתי להזכיר, יש את הארוך ויש את הקצר. הארוך מפרט את מקורות הגמרא גם, ולפעמים גם מחלוקות ראשונים, הרבה פעמים מחלוקות ראשונים, ואילו הקצר פוסק הלכות. בעצם זה סיכום להלוכה של תורת הבית הארוך. על גביו אמרנו יש את בדק הבית של הרעה, ואת משמרת הבית של הרשב"א שתוקף חזרה את בדק הבית. הספר הבא שאני רוצה להזכיר הוא ספרו החשוב של הרמ"א, התורת חטאת. התורת חטאת של הרמ"א זה גם הלכות איסור והיתר. הרמ"א כנודע שאף להיות הבית יוסף, עד שהוא גילה שהבית יוסף כבר נמצא. אחד ה... כן, אתם מכירים את זה, מהחיוכים ניכר שרוב החבר פה מכירים. הרמ"א גנז את ספרו במקום להוציא ספר נפרד וכתב את הדרכי משה הארוך שהוא כתב, הוא תמצאת ושם אותו כאוספות לבית יוסף, ואת ספר ההלכה שלו הוא גנז ורק הוסיף הערות על השולחן ערוך, מה שאנחנו מכירים בדרך כלל בכתב רש"י, כן? על השולחן ערוך, הגאות הרמ"א. בתורת חטאת הרמ"א הוא כתב בהקדמה שהוא לא טורח להביא את מקורות הגמרא והראשונים יותר מדי, זאת אומרת את הסוגיה כסוגיה, גמרא אמרה ככה, רש"י אמרה ככה, זאת אמרה ככה, רמ"א אמרה ככה, כי זה בית יוסף כבר עשה, זה הוא התחיל לעשות פעם אבל הוא ירד מזה, בית יוסף כבר עשה את העבודה. מה שהוא יעשה זה בעיקר יתעסק במנהגים, יתעסק בהלכה למעשה, יתעסק בספרי האחרונים. האחרונים אצלו זה מי שאצלנו זה סוף הראשונים, אבל האחרונים אצלו זה הטור, כאילו, זה האחרונים שלו. על כל פנים, התורת חטאת מביא סתירה בין שני אחרונים, מה שנקרא אצלנו ראשונים. הסתירה היא בין ספר האיתור, המקור הראשון אצלכם בעמוד 4, ספר האיתור כותב, באמת פותח במשנה שלנו, צור אדם בשר וגבינה מטפחת אחת ובד שלא יהיו נוגעים זה בזה, ואם היו נוגעים זה בזה באי הדחה כדי איתה לקמן, חם קולף צונן מדיח, חם הרב אהרון יעביר לחם שבוע הבא, אנחנו כרגע בקליפה של החם, אנחנו כרגע בצונן שזה רק בא במגע, זה רק מדיח, בישר לכתחילה דילמה אכיל בלא הדחה, שמה מינה כגון להעלות בשר היתר צונן בקערד איסור הצונן, אסור לכתחילה דילמה אכיל בלא הדחה. מה הבעיה לשים בשר היתר צונן בקערה של איסור צונן? טוב, שאלה טובה. אני מבין שהשאלה טובה. אני חוזר. האיתור מדבר על להניח בשר בתוך כלי צונן. מה זה כלי איסור צונן? בפשטות זה כלי שמשתמשים בו לדברים צוננים. מה? זה אילן מציע שמדובר בכלי מלוכלך. אז מה מיוחד בכלי? אוקיי, אפשרות. אנחנו תכף נחזור אליה. טוב. מה בעצם הבעיה להניח את זה בכלי של איסור צונן? פשטות, הכוונה היא כלי שמשתמשים, כלי איסור, אבל באיסור משתמשים בו לדברים צוננים. כן? לאו דווקא אלא. וכרגע הוא צונן.
כמו
הכלי הקודם. אוקיי. יפה. בסדר, אז כבר שמענו פה כמה אפשרויות.
גם אם זה בכלי כבר, יכול להיות שכאילו אתה בדרך כלל יכול אותו. אם זה...
לא הבנתי.
אם יש בשר מגבינה במטפחת כזה, אתה לא אוכל כל הזמן, אתה לא בא לאכול מהמטפחת.
אוקיי.
אתה מפריד את הבשר במגבינה ואולי כאילו מדיח אותה.
בסדר גמור.
אתה שם אוכל בכלי, לא חושב, רוב הזמן אתה בדרך כלל יכול אותו.
ולכן מה? אני לא... ואז מה?
ואז
אתה רוצה לדבר יותר על מעין גזירה. אם תשתמש בכלים, בכלים שאינם קשרים, ואתה מיד אוכל, אז ממילא אתה לא תיזהר מספיק לוודא שהכלי גם נקי. זה בסדר גמור. מה אתה אומר?
אם השימוש באיתור מתנה, אז
זה
לא
כלי
של איתור.
או! אתה אומר דבר גדול. אני רוצה להעיר על האמירות שנאמרו פה. יש לה הרע. נאמרו פה דברים חשובים. תימה, עוד שני שלבים, ואז נסביר את כל המערכת. אז הרי מה הביא איתור שאסר להשתמש, להניח בשר על כלי של איסור צונן? כך זה מצד אחד. מצד שני הוא הביא אורחות חיים בשם הרעה. זה מובא מקור אחד לפני האחרון פה. כלים של גויים שהודחו יפה מותרים ליתן בתבלין וכן בצל וכן יצא בו חריף שאינו מוציא דבר קשה יבש ביבש, וכך פסק הטור. גם הטור פסק כך. אז כך האיתור תחילה, הסתבכתי. בואו נראה דברי תורת חטאת בפנים. תורת חטאת נמצא אצלכם בעמוד 5. יש ללמוד מדברי האורחות חיים שכתבתי לעיל, שאף במלח שבכלי אסור, מותר, שמלח שנמצא בכלי של איסור, כן? מותר למלוח לכתחילה, ואפילו לתנו לכתחילה בתוך השאר. זאת אומרת, לא רק שאני יכול לקחת מלח מהכלי האסור, אלא אני אפילו יכול מהמלחייה הטריפה, אלא אני יכול אפילו לשים מלח לכתחילה ולהשתמש במלח הזה בהמשך. שרי כתב שמותר לתת בו תבלין. אמנם הטור ירודה סימן צדי א' בשם בעל האיתור כתב דכל מיד זה בעיה דחה, כגון בשר צונן בקערה של איסור צונן אסור לכתחילה דלמאכיל בלא הדחה. אז התורת חטאת, הלא הוא הרמה, מבין שיש סתירה בין שני המקורות. מצד אחד אורחות חיים אומר שמותר להשתמש בכלי של איסור, ואילו האיתור כותב שאסור להשתמש בכלי של איסור שמה לא ידיח. בכדי לפתור את הסתירה הזאת, הרמה מציע שתי פתרונות, שני פתרונות. הפתרון הראשון, יש לחלק, בכלי איסור שמשתמשים בו בחמין, אסור להשתמש בו היתר צונן. אמנם אם נשתמשו בו איסור צונן מותר להשתמש בו היתר צונן לכתחילה. בסדר? מה נאמר פה? פשוט בכלל למעשה יפה. אתה כבר מציע את זה שזה זה הכזה, שזו גזרה. לא, אתה אומר טוב, בגלל שבאמת יש פה, אני אומר לכם כבר עכשיו, יש פה איזושהי בעיה. הרימה הזה, הרימה, בואו נראה רגע את דברי הרימה. הרימה מופיע במקור הבא, בכתב רשי, ככה מנהג, במקור הבא, ודווקא דבר שיש בו לחלוחית קצת. זאת אומרת, הוא מוסב על דברי השולחן אור שראינו לפני רגע, כן? שאומר שאסור להשתמש, אני קורא את זה שוב, כל מידי דבעי הדחה כגון להניח בשר התר צונן בקערה של איסור צונן, אסור לכתחילה דלמה אכיל בלא הדחה. אומר הרימה, ודווקא דבר שיש בו לחלוחית קצת. אבל דבר יבש ממש, אם לא בלע הכלי רק צונן, מותר להניח בו דבר יבש בלא הדחה כלל. מה זה?
כמו הבח.
בעצם כמו הבח. התז מסביר, התז הולך לוקח את הכיוון הזה למעשה, והתז מסביר שמה שקורה זה כך. התז אומר כך, אם השתמשו בכלי לדברים צוננים, אז אתה יכול להשתמש אתה יכול עכשיו לאכול על גבי הכלי הצונן דברים אחרים, דברים צוננים לחים. הוא מסביר שיש פה טעות בגרסה. אני לא רוצה להיכנס לכל שלבי התיקון של הגרסה, אלא רק לומר מה בעצם הוא מסיק למעשה. התז מעלה מהרימה הזה את הדבר הבא. אם הכלי הזה תמיד שימש לדברים צוננים, אז הוא יכול להשתמש בכלי לצונן לך. בואו, אני צריך לקחת צעד אחורה. ההיררכיה שכתבתי לכם, כי בלעדי זה קצת קשה להבין לאן אני הולך פה. בסדר, יש לנו בינתיים, בואו, נדבר שנייה למעלה ואז נבין מה ההיררכיה הזו עשתה. יש לנו בינתיים שני מושגים פה שמתערבבים, כן? שני מערכות מושגים. יש לנו מערכת של החם והקר, הצונן והחם, כן? יש לנו מערכת אחרת של הלח והיבש. הבח אמר שדברים יבשים צוננים לא מבליעים בכלל, כן? דברים יבשים צוננים לא מבליעים בכלל. אנחנו נראה בהמשך שככל דבר יותר נוזלי אז הוא יותר מבליע, ועכשיו אנחנו באים להגדיר, עכשיו התז מגדיר לנו היררכיה, כתבתי אותה לכם כאן כדי שיהיה לנו נוח, אז אתם יכולים להסתכל בראש עמוד 6. בסדר, ההיררכיה היא כזאת: הדבר שהוא גם חם וגם לח הוא ודאי הכי הכי בולע. מה זה אומר בולע? אני רק משתמש במושגים כאילו שזה ברור מאליו. בולע זה אומר שיש לי משהו, יש לי את הכוס הזאת שמישהו שם בעניין שתה בקפה עם חלב קודם, אז יש לי פה חלב בלוע בתוך הכוס. בסדר? באילו מצבים זה בלוע? תכף אני אומר את זה עוד קצת, או בוא נאמר בחודשים הקרובים נאמר את זה עוד הרבה. והשאלה היא באיזה מצב אני, מתי ייווצר מצב שאני מכניס משהו לכוס וזה גורם למה שבלוע בדופן של הכוס לצאת אליו. זה מה שנקרא להפליט. לבלוע ולפלוט. עכשיו, הדבר שיש לו את הפוטנציאל הכי חזק להוציא טעם מכלים, זה דבר שהוא חם ולח. הדבר שיש לו את הפוטנציאל, או אין לו בכלל כוח להפליט, דבר שהוא גם יבש והוא גם צונן. בסדר? עכשיו, אז מה נשאר בתווך שעדיין צריך לברר? יש לנו בצד אחד דבר שהוא גם חם וגם לח, בקצה השני דבר שהוא יבש וצונן. אז מה יש לנו באמצע?
צונן
ולח. יפה, או חם ויבש. אז מה, מי מהם מבליע ומפליט יותר? אז זה כתוב לכם פה. בסדר? החם ויבש מה? החם ויבש מבליע פחות, כך אומר התז. בסדר? אז קודם כל זה לגבי רק ביחס להיררכיה, ותכף אנחנו נאמר זה עוד קצת אחרי השאלה הבאה.
חם זה יד צולדת בו?
חם זה יד צולדת בו.
אז למה ככה? הייתי אומר
הפוך. שמה?
כי אם חם ויבש, אז יש כאן מושג של בישול.
לא הבנתי.
הוא אומר שצונן ולח זה יותר חמור מחם ויבש.
צונן, נכון. בגלל שהצונן שנמצא על גבי כלי, הלחות שעל גבי הכלי היא יותר, ההנחה שלו היא שהלחות יותר פועלת אל הדופן של הכלי. טוב? הדבר הלך, מה? אני חושב שאפשר להניח הפוך, אתה צודק, השאלה נכונה, אני אומר לכם את האמת, גם אני הופתעתי מההיררכיה שאתה זכתיב פה, אבל אין לי את הכלים להתמודד עם הטענה שלו, זאת אומרת, אין לי איך להתווכח איתו.
אחת הבעיות שאין רק באדם מקובלת או מוגנת מעליה, למה זה לך? כל הרוחנים יש לחומץ.
זה נכון ולא נכון, זאת אומרת, אנחנו נראה בפעמים באות שהרמה עומד להשתמש במה שאמרת הרבה, יומר, אנחנו לא בקיאים בהרבה הרבה דברים. כמו דיברנו קודם על שומנים, מה זה שומני? זה לא שומני, אז הרמה אומר שרק דבר שממש ממש יבש, אתה יודע שהוא לא שומני. אתה צודק, זו בעיה מצד אחד, מצד שני יש דברים שאנחנו יודעים אינטואיטיבית, זאת אומרת תבלינים הם יבשים, אתה מסכים? כדאי שיהיו יבשים, כן. הוא מתבסס, לא, הוא מוכיח את זה מההלכות שונות, זה קצת מורכב, אבל הוא מוכיח את זה מההלכות שונות, כן. הוא לא, זה לא שאני חושב שזה לא שהוא עשה את הניסויים האלה בבית והגיע למסקנה מה יותר, למרות שבהחלט נראה לי אופציה הסתירה לעשות את זה, אבל מה? נכון, באמת התת הזה הוא מחודש מאוד, אנחנו צריכים להבין שיש פה, אני אומר לכם את האמת, על התת הזה אני ישבתי ולא ידעתי מה לעשות, בגלל שהתת הזה הוא מחודש והוא בעייתי, כי מה התת אומר? בואו נחזור למה שעצם מה שהתת הזה אומר, אני רק קראתי את הצז אומר שצריך לשאול את הגרסה בתורת חטאת וברימה, אני לא נכנס לשינוי הגרסאות, הוא בעצם אומר, למעשה הוא אומר את ההגדרה, את המסקנה הבאה, אם השתמשו כלי שתמיד השתמשו בו לאיסור צונן, אז אפשר להשתמש בו גם לצונן לך, אבל אם תמיד השתמשו בו גם לאיסור חם, אז אפשר להשתמש בו, אז אפשר להשתמש בו רק לדבר יבש כמו תבלי. הוא אומר כך, שוב, הוא אומר כלי טרפה, כן? כלי של גויים, אבל השתמשו בו רק לדברים צוננים. הגויים השתמשו בו רק לדברים צוננים, אז אתה יכול להשתמש בו אפילו לדברים לחים. כיוון שאתה יכול להשתמש בדברים לחים, לאור ההיררכיה שאמרנו, אתה יכול להשתמש בו גם לדבר שהוא חם ויבש. אבל רק לא, שנייה אחת, רק לא חם ולח, אבל זה ביחס לזה, ביחס לדברים שהשתמשו בו לחם, מותר להשתמש בו רק לצונן ויבש. בסדר? זאת אומרת, שוב, כלי אסור שהשתמשו בו חופשי גם לדברים חמים, רק אפשר להשתמש בו להכל חוץ מחם ולח, דברים כלי שישמשו בו לאיסורים חמים מותר להשתמש בו רק להכי פחות, כן? רק לגם יבש וגם יבש וגם צונן. אם יתכן
מבחינת ההלכה שהדירוג של התא זה יותר קשור
ליחדים מסוימים,
נגיד של עץ,
ייתכן, אני אומר לכם את האמת, יש פה פרי חדש שכותב דברים נפלאים, אבל גיליתי אותו הערב ב6:30, והוא מגדיר לפי סוגיה אחרת את מחלוקת הראשונים בצורה, הוא כותב דברים מאוד מאוד חריפים על הבית יוסף והרמה שעשו פה עבודה לא טובה, כך הוא כותב, שהם לא ניתחו את הסוגיה ואת הראשונים כראוי, וזה גם מסביר למה אני לבשתי גם לא הגעתי לסוגיה והראשונים כראוי. והוא באמת אומר שבכלי חרס, והוא מחלק שם בין כמה סוגי כלים בין השאר. בסדר,
גם שתהיה בעיה בכלי שימוש בו בצלן,
ודבר שאלה מצוינת, למה זו שאלה מצוינת? מי כבר שאלת השאלה הזאת? מה? דווקא אני אנסה זו שאלה ששברתי לה את הראש.
יש
לך
בנייה בטונים בכלל?
או, יפה, 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 מעולה. אז בואו נאמר, בעצם בואו ננצל את קושיית השח, שבעצם הקושייה שאתם צועקים פה, זה בעצם סוגיה, הקושייה שגם אני זעקתי כשראיתי את התז הזה, את הרימה הזה, את התז הזה, גם אני זעקתי את זה, אמרתי, מה קורה פה? אתה שובר פה את כל הכללים, זה לא יעלה לדעת מה שקורה פה. כך אני גם זעקתי מרק כמו שאתם זועקים, עד שמצאתי את רבינו השח, שבאמת אומר, אני לא מבין מה אתה רוצה. השח אומר, ואנחנו ננצל את השח, את קושיית השח, כדי להבין בעצם כל העיסוק שלנו בכלל, בכל הכלים, בכל הטרפת כלים וכדומה, יהיו בנויים על הנקודה הזו בשח ועל התירוצים שננסה לומר בתז. השח אומר, אני מכיר שני דברים. אני מכיר שיש על הכלי לכלוך, ואני מכיר שיש בתוך הכלי בליעה. זה מה שאני מכיר. עכשיו, אין לי בעיה, תאמר לי את זה או את זה. סבבה. אבל לעשות המשחק המעניין הזה, שאתה אומר, תראה, אתה משתמש בחם שהוא יבש, אז זה לא ממש מפליט, אז אפשר להשתמש בו על גבי דבר צונן, לא הבנתי, צונן הבליע או לא הבליע? אם זה חם, אז זה הבליע, אם זה צונן זה לא הבליע, אבל אתה עדיין לא יכול להשתמש בו לחם לך. מה קורה פה? נאמר, יתרה מזו, הגמרא בפסחים אומרת שאיך מכשירים כוסות שמשתמשים בהם לקר, איך מכשירים אותם לפסח?
שוטפים.
זה הכל, שוטפים. עכשיו, אז אם אתה מדבר פה על כלי שהוא שטוף, אז מה אתה רוצה? אז עכשיו מה חסר? עכשיו זה סתם כלי קשר, או כלי פרווה, כן, שם העניין. מה? טוב? בעצם מה שאתם שואלים. בעצם תראו, אנחנו נעסוק איפשהו בין שתי המערכות האלה. זה תמיד יהיה. התירוצים שמצאתי לתז, מצאתי שני תירוצים שמתחילים להניח את הדעת, אחד בהפלאה ואחד בחוות דעת, שניהם לא פשוטים כל כך, אבל באמת לא מצאתי עוד משהו. ההפלאה אומר שהתז מדבר על דבר שהוא נקי יחסית, זאת אומרת נקי עד שמסתכלים עליו טוב, משהו כזה. בסדר? אתם מכירים את זה? יצא לכם פעם לשטוף כלים ואתם חושבים שזה נקי עד שאתם באים לנגב, או שיותר גרוע עד שמישהו אחר בא לנגב, או שכבר שמתם את זה על השולחן, עוד יותר גרוע לאורחים, אתה מתברר שבעצם היה נראה לך ששתפת, אבל בעצם יש שם איזה, עדיין שם איזה משהו. אז ההפלאה בעצם מסביר שאתה אז מדבר על זה, זה שטוף, אבל עדיין יש שם איזה משהו. עכשיו, אם זה חם, אז לא רק שיש שם משהו, אלא זה גם נבלע. אבל אם זה צונן, אז הדבר החם והיבש לא יספיק כדי לקחת את השומנונית הזאת שיש שם, את באמת הממש מעט שיש שם. כך זה התירוץ של ההפלאה. התירוץ של החוות דעת אומר שאם מדובר פה בכלי שהשתמשו בו למשך ימים ושנים לדברים צוננים, ולכן למרות שהצונן עקרונית לא נבלע, אבל ברור שבכל זאת משהו כן נבלע, ולכן אם אתה שם באמת המדרגה הגבוהה ביותר את הדבר שהוא גם חם וגם לך, אז ברור שזה כן בכל זאת ימצא משהו להאחז בו.
יש הגדרות שכאילו משהו שמשמש בו לשנים, ויש הגדרות?
אני מסכים, שניהם בעייתיים, זה הכי טוב שאתה תשמע.
כבושה שהוא לא חם,
זאת אומרת כבישה בכלים,
זה שהוא לח והיה הרבה זמן, אז אנחנו אומרים שהוא בליעה. אז אתה יכול להבין שיכול להיות בליעה לא דווקא
במשהו שהוא כבוש. אז אתה אומר דבר נכון, יש מקום לדון, אני אומר בסוגריים, וזה בעוד סוגריים באורך כזה, ולכן אני דווקא אתמצא אותם. דיברתי הרבה, נפנרתי למחלוקת אחת שהיא מליחה בכלים, שבה אנחנו נעסוק עוד שלושה שבועות. אני, מתוך הדברים פה עכשיו, אני אומר לכם שיש עוד מחלוקת על כבישה בכלים. זאת אומרת, האם יש משמעות לכבוש מה שדיברת על כבוש, האם יש משמעות לכבישה בכלים? הדבר הזה במחלוקת שחתז. אז כשנגיע לשם, אנחנו, בעזרת השם, לא יודע, נזכור לחזיר אותנו לכאן, אבל נבין את הדברים בהחלט יותר טוב. אני מקווה. ככה חלק מהאופי של הלימוד הזה הוא אופי כזה, שאנחנו נצטרך להסתפק בזה שיש תז, יש שני תירוצים שאמרתי לכם עכשיו באחרונים שאיכשהו קצת מיישבים. אבל הדבר הפשוט באמת נאמר בשח, הדבר הפשוט שכולכם רציתם לצעוק, זה בעצם התירוץ השני. התירוץ השני, זה מה שאילן אמר מיד כשהוא ראה את האורחות חיים. התירוץ השני של התורת חטאת, אינמי, כן, מספר 2, סוכן בעזה, יש לחלק בין אמרחת צקלי תחילה היטב או לא רחצו. אם רחצו תחילה היטב, ודאי שר. בסדר? זה אומר הצ'ח, זה הכל, זה מה שיש. כלי שהשתמשת בו לקר, אז אם יש עליו משהו, אז הוא יכול, אז יש לו מה לבלוע, אז יש לו מה לתת לאוכל הבא שתשים עליו, ואם אין עליו משהו, אז אין לו שום דבר בפנים. כמו שאנחנו יודעים מהגמר הפסחים, אני רוצה להכשיר כלים שמשמשים בהם רק לצונן לפסח, מספיק לשטוף. ממילא לא ייתכן, כך אומר השח, לא ייתכן שאי פעם נצריך יותר מהשטיפה. אם שתה, אז מה מדובר פה? שכנראה שטפת, לא מספיק טוב. בסדר? יפה. כן. זה נכון, זה נכון, זה נכון, אתה צודק, אני באמת, באמת התכוונתי לפצל את זה לשני דברים. התז, מיד קפצתי לתז והתרגשתי כל כך מהתז שנתקעתי שם. אמרתי במילה שהתז שינה את הגרסה. אנחנו גם צריכים להזכיר שהכל בנוי על אורחות חיים. אורחות חיים כתב שאינו מוציא דבר קשה יבש ביבש. על זה אתה להתבסס. אתה צודק שברימה באמת אפשר להבין אחרת. הרימה, שימו לב, הרימה בתחילת העמוד, הרימה בסימן תף נון א', זה הלכות פסח. אנחנו הרבה נצליב ללכות פסח, כי שם הלכות, הרבה מלכות הכשרת כלים נאמרו דווקא שם. הוא אומר שכל כלי הצריך ליבון או עגלה אסור להשתמש בו, אפילו צונן בלא הכשר, למרות שמצד הדין לא אמורה להיות בעיה כל אתם משנש בו בצונן. הדברים לקוחים מהמורדכי בראש פרק כל שעה. המורדכי, לצערי עשיתי פה טעות, דבר שאני לא אוהב לעשות, כנראה שהיא לא מרוצה מהדברים האלה. המשנה ברורה פה מצטט מורדכי, אני לבושתי ציטטתי משנה ברורה, אז בדרך כלל אני אשתדל לצטט את המקור ולא את הזה, אבל הוא מביא שאפילו צונן, אפילו ידחוף ששף היטב, חשין דיל מעטי להשתמש בו בחמין. זה הנושא, במורדכי זה הנושא, גזירה. כל אני מתייחס לדברים האלה בתור גזירה, אז באמת, כפי שיעקב אמר, יש יותר היגיון בלומר, דבר שישתמשו בבחם, אז תשתמש בו אפילו בצונן, אני גוזר עליך, שלא ייווצר מצב שתהיה פה בעיה. בסדר? ואז בעצם יוצא שנייה אחת, יוצא בעצם שלושה תירוצים. תירוץ אחד שבעצם בנוי לספירת האורחות חיים והאיתור, שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, בעצם הרימה במקור, שבעצם דיבר על גזירה ומדבר על דברים שהם, שכלי שישמשו בו לדבר חם, אל תשתמש בו לשום דבר, שם תשתמש בו שוב לחם, כשישמשו בו לקר אין לך בעיה. התז שמשך את זה לכיוונים יותר מורכבים כאמור, והשח שאמר פשוט מציאותי לחלוטין, האם הכלי נשטף כרוי קודם או לא. כן,
יכול להגיד יותר פשוט, שיש מחלוקת בין האחרונים, בין
הראשונים, בין בעל האיתור, בין אורחות חיים, וזה. הדבר הזה בהחלט ייתכן, אני חושב שהסיבה היא, דומני שהטור פסק את שני הדברים. בסדר? ואז הרימה רצה שהטור יהיה, של הטור תהיה שיטה קוהרנטית. בסדר? זה בעצם זה. אני רוצה ממש עם הדקות שנותרו לקפוץ למה שהבטחתי במודעות, לדבר קצת על חג השבועות. יש לי פה דבר חשוב לעסק בדבר הזה. אז נאמר באמת בקצרה, הירושלמי פה מדבר על, טוב, אני באמת, הפירוט היותר ארוך נמצא בדפי הסיכום ששלחתי לכם במייל וחילקתי פה. יש לנו עוד איזה שני עותקים למי ש, שניים שלושה עותקים פה למי שרוצה לקחת שיהיה לו. אם לא, שלחתי היום בצהריים במייל לכולם. הירושלמי אומר שמי שאכל חוביץ ודתי למיכל קופד או קופר, צריך למיבר פיסטה או פתיתים. יש פה הרבה גרסות, וירושלמי כדרכו הוא מאוד משובש, יש פה הרבה גרסות, אבל הדבר די מוסכם הוא שאם אכלתי ארוחה חלבית ועכשיו אני רוצה לאכול בשרי, עליי לבאר את הפתיתים, עליי לבאר את הלחם מהארוחה הזאת. על סמך הדבר הזה אומר הרמ"א דבר מאוד חשוב בסימן תף צד י' באור החיים. מה זה סימן תף צד י' באור החיים? זה לא תף נ' א', זה כבר לא הלכות פסח. מה זה כן? הלכות שבועות. יפה מאוד. אומר הרמ"א, אומר הרמ"א על סמך הדבר הזה, לא צדדתי פה את הרמ"א. פה למטה, סליחה, כן, סליחה, עמוד 7 המקור האחרון. נוהגים בכל מקום לאכול מאכלי חלב ביום ראשון של שבועות, ונראה לי הטעם שהוא כמו שני תבשילים שלוקחים בליל פסח, זכר לחגיגה וזכר לפסח וזכר לחגיגה, כן אוכלים מאכל חלב ואחר כך מאכל בשר, וצריכים להביא מהם שני לחם על השולחן שהוא במקום המזבח, ויש בזה זיכרון לשני הלחם שהם מקריבים ביום ביקורים. כמובן שישאל השואל, ישאל השואל, מה הבעיה? אתה רוצה שאני אעשה שני לחם? שום בעיה, אני אעשה פה שני לחמים ואז יהיה לי פה שני לחם. אלא מאי? כאן אנחנו צריכים להבין את, כאן בעצם המקור לתורת בריסק. מה הכוונה? כלפי מה הדברים אמורים? לשים שני לחם על השולחן זה לא עושה שום דבר. מתי זה יחשב משהו? כשיהיה דין של שני לחמים. זאת אומרת, אני צריך דין של לחם חלבי, ואחרי ששמתי את הלחם החלבי, עכשיו אני לא יכול להמשיך לאכול, כמו שכתוב בירושלים, צריך להסיר אותו כשאני בא לשים את האוכל הבשרי שלי. ולכן אני צריך לחם שיש לו דין של בשרי, ואז יש לי דין של שני לחמים. לא מספיק להביא שני לחמים, צריך דין של שני לחמים. אני רוצה להקריא קצת דרכי תשובה על הדבר הזה. זה לא מופיע אצלכם, זה לא מופיע בפרויקט השו"ת והוא מאוד ארוך. זאת אומרת, דבר שהוא גם לא מופיע בפרויקט השו"ת וגם מאוד ארוך, אז אני גם אין לי איפה להעביר אותו לדפים, וגם אין לי איך, וגם אין לי סבלנות להתחיל להקליד הכל. אבל אתם תראו שהדברים פה באמת, צריך מסגור להם בקצת מוסר, לכבוד ראש חודש אדר, הקרב ובא, קצת מוסר. הנה בעיקר המנהג שנוהגים לאכול מאכלי חלב בחג השבועות. ראיתי בספר תורת חיים, אני, לפני שאני קורא את זה אני צריך לשאול, הרב אהרון שבוע שעבר דיבר על המתנה בין בשר לחלב ובין חלב לבשר, נכון? Okay. יפה. הוא הזכיר דברי הזוהר שאומר שבכל מקרה לא לאכול באותה ארוחה. הוא הזכיר את הזוהר ואמר שזה לא כל כך התקבל להלכה. מה? יש זוהר שאומר שמשהו פשוטו לא לאכול באותה ארוחה גם גבינה גם בשר, גם אם החלפתי את הכל ועשיתי ניקיון בפה והכל לא עוזר, אז באותה ארוחה לא עושים. כך פשט דברי הזוהר. שימו לב, ראיתי בספר תורת חיים שאלה, כיוון שמבואר בש"ס שם דעצרת הוא יום טבוח שנוהגים לאכול בשר דווקא, ולכל הטעמים צריך למיכל נמי בישרה בעצרת, וגם אם אוכל חלב יצטרך בעל כוחו לאכול בשר אחר כך. ממילא זה לפי דברי הזוהר שאסור לאכול בישרה בתר חלבה, עדיף תפי למנוע מנהג. איזה מנהג עדיף תפי למנוע? לאכול חלבי בשבועות, חס ושלום. עיין באורך מישור שהתפלא גם כן על השלה שכתב בעצרת שהמנהג לאכול מאכלי חלב יש לעשות קינוח והדחה היטב ולפסוק בברכת המזון ולהנתין שעה ואחר כך יאכל בשר. דלו זהו כמברך ברכת המזון עמד לאכול בשר, כי ואני מוכרח לאכול בשר ביום טוב. אם כן, כשעבר ברכת המזון, הווה כמכין עצמו לאכול בשר, בוודאי בלאו הכי לא היה מברך עדיין ברכת המזון, וגם קצת כברכה שאינה צריכה. על כן עדיף תפל לבטל המנהג הזה. כמו שקרה תורת חיים, ולא יאכל בשבועות מאכלי חלב כלל. ואני אומר, כיוון שמנהג זה לאכול מאכלי חלב בחג השבועות, הביא מרן הרמ"א, מי הוא אשר יעבור על זה? לא? אני מדלג קצת. אז החוק יעקב היא מנהג בשם הקולבו, כדי לקיים מנהג יש להקל לאכול קודם בשר ואחר כך גבינה בהמתנת שעה, וכיוון שמערכים בתפילה עד חצי היום מותאב לאכול, ניתקל למאכל גם פחות משש שעות, אך יש לחצות שיניו. זאת אומרת, שימו לב, מכיוון שחס ושלום אנשים עלולים שלא לאכול בשר בשבועות, אז אנחנו נקל כמו הרמ"א, נאכל בשר מיד, שנוודא שסימן הביאה לאכילת בשר, שלא חס ושלום יוצר מצב שאנחנו לא אוכלים בשר בשבועות, ואז נשיר שירי יום טוב וכולי, תעבור שעה, כולם יצחצחו שיניים וכולי, ואז יעלה את הלחם החדש החלבי. בסדר, יש פה עריכות דברים, מי שמעוניין זה הדרכי תשובה על סימן פיתת סעיף קטן י"ט, יש פה עוד עריכות, יש פה דברים נחמדים. בעל תשובה דברי חיים שאמר שאין דברי אלא שצריך לאכול ביום טוב בשר בהמה דווקא, והנה שמעתי שיש שאינם רוצים למנוע מלאכול ביום בשר לכבוד יום טוב, כמו שבלילה אוכלים בסביבתם רק מאכלי חלב, בסביבת שחרית אוכלים רק מאכלי בשר, ברור שבזה יוצאים ידי חובה לכולי עלמא, אומנם גם מנהג זה לא ייתכן וכולי. כן? So, קצת, קצת מוסר, קצת פורים. דבר אחרון, להגדיר רק את הדבר הזה, מה זה אומר, איזה, אילו פתיתים ואיזה פיסות, כן? כל אחד לפי שרצה לגרוס בירושלמי, צריך לבאר מהשולחן. אגרות משה מגדיר פה, תראו בעמוד 8 למעלה, בדבר מי שאוכל גבינה ורוצה לאכול בשר, איתה ביורדה סימן פטש, צריך לבאר שירי פת שאכלו עם הגבינה. שהקשה ידידי שמשמע שצריך לייחד פת למאכלי בשר לבד ולמאכלי חלב לבד. ולמה אין נזרים בזה? הנה האיסור הוא רק על שירי חתיכת הפת שאכלו בה הגבינה, או אף על החתיכה קטנה שחתך כדי לאכול עם הגבינה. שעל זו אינו נזהר, כיוון שחשב לא אוכלה עם הגבינה. ולכן אף אם יאמר שלא נגע בהגבינה, הוא כמיד זה דלא רמי עלי ולאו הדעת כדאית בסימן י"ח וכו'. והפת הגדולה שעומד בין למאכלי חלב ובין למאכלי בשר נזרים בה ואין לחוש שם נגע בהגבינה או הבשר. זאת אומרת, כשאני בוצע את הלחם משנה שלי בליל שבת, כמובן בארוחה בשרית, כפי שכאמור, אז עכשיו אנחנו יושבים, יש לי חלה גדולה ואין פה כל כך הרבה אנשים, אז אני חותך חצי. ואז אני שם את החצי הזה בקערת ההגשה, חצי השני יושב על הקרש. אז הוא אומר, חצי שיושב על הקרש, כולם נזרים, אין אף אחד לא נוגע בזה. אם יצטרכו עוד, אז אני אחתוך עוד, אבל הדבר הזה אין שום בעיה לאכול אותו עם גבינה. אבל כל מה שכבר הוצאתי לשולחן, כל מה שכבר חתכתי, זה אסור לי לאכול עם גבינה. למה כל כך צריך להחמיר בלחם? אני אומר ממש על רגל אחת, מחלוקת, למה צריך כל כך להחמיר בלחם. השח כותב פה שחיישין דילמה איש תלי ואכיל בלא הדחה, זאת אומרת לחם זה סוג דבר שהוא תמיד מלווה את הסעודה, תמיד אוכלים אותו עם עוד איזה משהו, ככה גם הפרים הגדים פה מסביר את השח. לחם זה דבר שפשוט לוקחים אותו, מוכנים בו סנדוויץ' מהר, לא חושבים יותר מדי, ואתה תשכח להדיח. יש לכם עוד סברה למה לא, למה אי אפשר להדיח לחם? אז יפה, אז היינו בפתחי תשובה ותרבו נחת. עד כאן להיום.